אחד יציין שכזן ביער זה ישום שזה ירושלים. וזאת אומרת, הגאון מווילנה אמר שיש שני ימים בעונת העומר שמסוגלים לגאולה. והם 20 בעומר ו-42 בעומר. 20 בעומר זה יום העצמאות. 42 בעומר זה היום. אז יש קצת לומר שיום ירושלים דווקא סביבות היום. עכשיו, שעיקר המתאים שפגשה ירושלים. עוד לאן נפגשה בקפה, אבל נתחיל לא להתכוון בקפה זה. ימה תאמרו, המים חסד של המתאים, כל הדברים האלה. אז אם אנחנו נפגשו בי עשר, גם תאורי, ובפה יש תחילת יסוד. כן, אז יש תחילת קישור בין שם העניין. אז אבל יש קשר בין מבית ומדינה. זה גם יום פטירתו של שמואל הנביא. שיש אומרים שזה קפת יער, אבל יש גם קריסה קפצן. אז כל הדברים האלה מוסיפים להערת היום המיוחד הזה.
אולי זה משהו כמו שבוע שיש איזה משהו ב-49.
זה דומה קצת, יום כן, יפה. כמו שבוע שיש, לא ברור כזה ב-50 או ב-51. זה עם כנזורה. ב-51. כן, לא ב-54. בקיצור, יש מקום להגיד בדבר. על כל פנים, הרבנות הראשית קבעה הפוציאה, וגם עם עלייתו את הערפות, וזה מצב שמכריע, שזה אכן מכחף.
גם הוא התחיל לעשות
בקפסה. אבל שהוא כבר נכנס למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, הוא כבר בקפסה. טוב.
איפה כתוב שהגאון
מווילנה אמר שהגאון מווילנה זה מובא בשני מקורות. האחד זה בספר מדרש שלמה. לרבי שלמה זלמן ריבלין. זה גם נמצא בכתב יד שפורסם בניצני ארץ ג' זה אלון של תלמידי מרכז הרב אז זה, לא יודע אם זה די כן זה די נמצא לאור ניצני ארץ ג' יום ג' שמה מובא כתב יד שהוא אומר את הדבר הזה כמו שאני זה חכם ממש בטוח שתראה מסך שמעת יש גם מסכיר את
מנדלה.
כן.
והחישוב שהגאון
מווילנה
עושה
על שנת תשע"ח. החישוב שהגאון מווילנה עושה על שנת תשע"ח. יש לזה שני מקורות. המקור האחד זה פירושו לסיפרא דצניעותא בפרק האחרון.
זוהר.
כן, זה חלק מהזוהר. סיפרא דצניעותא זה חלק מזוהר פרשת תרומה. אז יש פירוש של הגאון על החלק הזה. עכשיו, זה 5 פרטים קטנים. בסוף הפרק החמישי הגאון אומר איך נחשב. וגם מובא אופן אחר של חישוב בספר של מורגנשטרן על עליית תלמידי הגר"א, אני לא זוכר איך קוראים לספר הזה בדיוק. טוב, אז מובא. כן. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר נצח ישראל מאת המהר"ל מפראג. איפה קבור שמואל הנביא, אתה שואל?
כן, לא. זה המקום שהיה לו משהו לא קבור שם. יש את המקום אחר שם רואים
שם? יש 9 דעות איפה הוא קבור.
זה עושה סיבוב קברים?
עכשיו, אני חושב שאף אחד לא יודע, מסיבה פשוטה. הרי כתוב בתנ"ך שהוא קבור ברמה, אשר בהר אפרים. עכשיו, המקום של הרמה, זה נמצא בחלק המערבי של הר אפרים. עכשיו, בכל הארץ קרה משהו מאוד מעניין, והוא שהשמות העתיקים של המקומות נשמרו על ידי הערבים. כלומר, מקומות עתיקים ביותר, בני אלפי שנים, בני 4,000 שנה לפעמים, השם שלה נשמר על ידי הערבים שישבו כאן. אבל מערב השומרון, שמה אין רצף כזה. וכנראה שזה אומר שהייתה תקופה, קצרה אולי אפילו, של היעדר יישוב באזור הזה, שגורם שאין לנו אפשרות לדעת את השמות של המקומות, רק בהשערה ובעומק. דבר נוסף, יש, אנחנו רואים פחות או יותר לדעת איפה זה הרמה, אבל אין לנו מקום מדויק. דבר נוסף, יש מסורת ביזנטית, מאוד מעניינת, שהקיסר הרקליוס, הקיסר הביזנטי הרקליוס, הוציא את עצמותיו של שמואל הנביא מקברם, אז כנראה שהוא כן ידע איפה זה, והוא העביר אותם לאיזה כנסייה בביזנטיון. זה קושטה, הלא היא איסטנבול. עכשיו, באיזה כנסייה, אני לא זוכר, כתוב באיזה כנסייה זה. כך שאם זה אכן נכון, אז יוצא שהעצמות של שמואל הנביא הם לא פה בכלל. אלא הם בטורקיה. אז בכלל, הסתבכנו. בסדר. כן, המקום המכונה נבי סמואל, כפי שאמרתי, אם זה המקום קבורתו של שמואל הנביא, ואם זה הרמה, אז אני קוגל עגל. טוב. אבל זה לא משנה. זה מקום יפה, טוב ללכת להתפלל שם. זה תופס את המקום, כי שם יש איזה מסגד, לפחות שיהיה לנו איזה אחיזה במקום, שלא יגידו שהוא חולה. טוב, אנחנו בפרק י' ד' תדבר. כן. והנה. כן, זה בעמוד פ' ו', במהדורה המצויה. שהיא מהדורת האחים הונים. הוניק מלונדון. אין שם עוד נצח ישראל?
לא.
כדאי שתגזיק. טוב. והנה, אם אולי אין די לך בתשובה הזאת אשר אמרנו. כי מאחר, כתשובה לשאלה, כן, ברור. כי מאחר שבארנו, שי תאייב. מה השאלה שאנחנו מדברים עליה? אז למה אתה לא שואל? לא, אמרנו, אתה יודע שאני בכוונה ממשיך, עד שתלמידים יברר. טוב. והנה אם אולי אין די לך בתשובה הזאת אשר אמרנו על השאלה. מה? השאלה, זו השאלה שהזכרנו בפרק הקודם. יפה. השאלה שהזכרנו בפרק הקודם, שיש שאלה, למה עם ישראל חוטף על החטאים שלו יותר מכל העמים? בסדר, יש לנו חטאים, לגויים יש חטאים. כשלנו, כשהקדוש ברוך הוא סוגר איתנו חשבון, אין מה לדבר, מחריב את המדינה, עינויים, ייסורים, משהו קשה מאוד. דבר זה תמוע. למה? למה? ואז הוא הסביר, בגלל שעם ישראל יש לו מעלת הצורה, והצורה היא או שלמה או בטלה. ולכן, כשאנחנו לא שלמים, אנחנו בטלים לגמרי. כשאנחנו שלמים, אנחנו סופר שלמים. כן, זה ההסבר הראשון, רק הוא אמר שמאחר והשאלה היא שאלה עמוקה, לא די לענות מצד אחד, אלא צריך מספר צדדים לענות על השאלה. ולכן הוא ממשיך. והנה, אם אולי אין די לך בתשובה הזאת אשר אמרנו. כי מאחר שבארנו בראיות ברורות, כי ישראל הם עיקר הנבראים בעולם הזה, ובשבילם נברא העולם. והרי ראינו כי רוב ימי העולם הם בצרה ובגלות בעולם הזה, ואיך הם עיקר בעולם. זו שאלה מצד אחר לגמרי, לא מצד החטאים, אלא מצד מה שקרה יחסי חוץ של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לכאורה הקדוש ברוך הוא מנהל מערכת יחסי חוץ גרועה ביותר, חלילה. שהרי אם באמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא ציוני דתי, אם הוא בדק שהוא יהודי וגם ציוני וגם דתי, אז למה מערכת היחסים, מחסי החוץ שלו כל כך גרועה? אני במקומו הייתי מזרים על המקום מיליארד דולר למועצת ישע, והייתי מטפל בכל אויבי ישראל כראו. לעומת זה, דווקא מי שלכאורה מייצג אותו נתון בשפל, במיוחד בימי המערל, שבכלל אין אפילו מאלפית מדינה לדבר עליה. אז איך זה יכול להיות, במיוחד שזה לכל אורך ההיסטוריה? זה אגב הטענה של המלך בספר הכוזרי. מלך כוזר אומר שאין מה לפנות אל היהודים. מדוע אין מה לפנות אל היהודים? בגלל שהם נתונים בשפל וסנויים על הכל. אז זה הוכחה שהם לא צודקים. כשקוראים את זה יכולים אומרים, טוב, נו, באמת. אז מה, אם אתה, בגלל שאתה סובל, אתה לא צודק? יש בזה משהו אמיתי. כי, מה? כן, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אבל יש את האמת של הדבר הזה. שאם באמת ריבונו של עולם מתגלה דרך האומה הישראלית, אז היה צריך שזה קצת יותר מצב נעלה. או? מה התשובה אגב של רבי יהודה הלוי על הטענה הזאת? לא. זה לא הדרבה. זה אולי מתאים למערב. התשובה של רבי יהודה הלוי היא שגם במצב שבו עם ישראל נתון בשפל, מי שישר בעולם יש לו מספיק נתונים כדי להיפגש עם עם ישראל. שהרי אם אתה מחפש אמת, ברור שאתה תפנה אל פילוסוף. וברור שאתה תתאכזב ממנו ותפנה לדתות, וברור שתפנה אל הנצרות והאסלאם, וברור שהם יפנו אותך אל עם ישראל. כך שגם במצב של שפל האומה הישראלית, הקדוש ברוך הוא סידר מספיק צינורות כדי שאדם ישר יגיע אל אמונתו. זה הטענה של רבי יהודה הלוי, צריך לבדוק, כי אנחנו לא מצאנו הרבה אנשים שבמהלך הגלות דווקא דבקו בעם ישראל. לא מצאנו הרבה. יש קצת, אבל לא מצאנו הרבה. הטענה הזאת, אגב, היא טענה שחזרה על עצמה גם בעת החדשה, במאה ה-20, שתמיד, מאז ומתמיד, היהדות נחשבה בתרבות הכללית לאיזה טיוטה מיושנת של הנצרות. כלומר, ברגסון למשל הסביר שהיהדות הגיעה לידי אבשלתה, לידי השלמתה בנצרות. סוף סוף הגיעה הנצרות כדי שהיהדות תפרח. או יש מושג כזה שהתהלך הרבה בספרות של המאה ה-20, מה שנקרא התרבות היהודונת נוצרית, כן? יהודית נוצרית. כשהכוונה היא לנצרות. כלומר, לא עלה על הדעת של הוגי הדעות בעולם לראות ביהדות משהו אחר מאשר נצרות ראשונית. והמחשבה שייתכן שיש ליהדות מה לומר מצד עצמה, זאת מחשבה שהתפתחה רק ממלחמת ששת הימים ואילך. הנה. אנחנו רואים, מאז מלחמת ששת הימים, בעולם כולו אנשים מתחילים לחשוב מה יש ליהדות לומר. וזה בהחלט מבטא את השאלה ששואל המהר"ל. אם כך, למה רוב ההיסטוריה שלנו, אנחנו נתונים במצבים כאלה שדברינו אינם נשמעים? כן? כי היו מספר תקופות קצרות ביותר שבהם היינו בעוצמה מדינית וממילא גם בעליונות תרבותית. הייתה תקופה קצרה בימי שלמה, עוד תקופה קצרה בימי החשמונאים, ועוד תקופה קצרה בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זה פחות או יותר שלושת התקופות בהיסטוריה שבהם שמעו לנו או שמעו עלינו. אז כך שואל המהר"ל. אז אני חוזר פה לדבר המהר"ל. הנה אם אולי אין די לך בתשובה הזאת אשר אמרנו, כי מאחר שבערנו בראיות ברורות, כי ישראל הם עיקר הנבראים בעולם הזה ובשבילם נברא העולם, והרי ראינו כי רוב ימי העולם הם בצרה ובגלות בעולם הזה. ואיך הם עיקר בעולם? עד כאן השאלה של המהר"ל. והתשובה על זה. כי חכמנו זיכרונם לברכה בדבריהם הנאמנים יגידו לנו תעלומות חוכמה, כי העולם הזה אינו מיוחד לישראל. זו התשובה. כלומר, כי באמת אנחנו לא בעולם שלנו. כלומר, עם ישראל הוא עיקר העולם, אבל לא עיקר העולם הזה. כלומר, פה אתה לא בבית. אתה זר. כן? זה מעמד קיומי קשה, כן? האמת היא, יש גויים שאמרו, פילוסופים אקזיסטנציאליסטים, אמרו שכל אדם בעולם הוא זר. כן, למשל, אלבר קאמי. מה? כל אדם בעולם זר הוא. כן, יש גוי אחד בשם אלבר קאמי, המכונה בעברית קאמי, הוא אמר, הוא כתב ספר בשם הזר, שבו מבטא את התחושה הזאת של האדם כמתהלך בעולם הזה ולא שייך באמת לעולם הזה. האמתי רבי יהודה הלוי אמר את זה לפניו, והשם נגדך כל תאוותי. מכיר את הטיוט הזה? רבי יהודה הלוי. מה? מה אתה עושה בראש השנה? טוב. השם נגדך כל תאוותי, ואם לא עלה נעל שפתי. מה? מכיר את זה? טוב. השם יש ביטוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, למרות שיש לי שייכות טבעית על העולם הזה, עובדה, כשאני מת, אני הולך למות, אני חוזר לאדמה. אבל יחד עם זה, הזהות שלי היא זהות של זר בעולם. כגר תושב, אני על גב אדמה. כשהביטוי גר תושב הוא ביטוי אמביוולנטי. אני גם גר וגם תושב. צריך להחליט, או גר או תושב. גם הכתוב אומר את זה, כי גרים ותושבים אתם עימדי. הרב אשכנזי מסביר כך, מה זה גרים ותושבים? אם אתם גרים בעולם הזה, אז אתם תושבים עימדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. כלומר, אתם צריכים להחליט, או גרים או תושבים. כשהאמת היא שהאדם יש לו באמת מציאות דואלית כזאת.
מה?
זה בדיוק הפוך. גר זה ההפך של תושב. גר זה מי שלא שייך למקום, תושב זה מי ששייך למקום. זה בדיוק הפוך. אתה שואל מדוע... מי שהופך... זו שאלה מעניינת. למה מי שהופך להיות יהודי מכונה גר? זה מה שאתה שואל. כן, זה באמת לכאורה לא מובן, כן? אבל עכשיו, עוד מעט אנחנו נביא. מיד אני אסביר את זה. כשאדם מתהלך בעולם הזה, הוא מרגיש גר, אבל הוא לא יודע את זה תמיד. הגויים, למשל, בדרך כלל מרגישים יחס טבעי לעולם. יש אפילו ביטוי אצלם, אמא אדמה. זה במהם, זה לא ביטוי יהודי בכלל. זה ביטוי גוי, המושג של המולדת, אם אתה מכיר את זה. כן? מולדתי, מה זה מולדתי? המקום שהוליד אותי, שמינו אני בא. כן, יש לי קשר טבעי לעולם. אצלנו המולדת זה מקום, זה מצרים, כן? אסור לחזור למצרים. שלא יגילו יעריות, קולקטיב. כן? הקשר אל הארץ הוא קשר כמו אל אישה, מאישה אפשר להתגרש. אבל, אם כן, האומה יש לה הרגשה טבעית של גירות בעולם הזה, מה שאין כן אצל שאר בני אדם. הראשון שאמר את זה היה אברהם אבינו. שאברהם אמר, גר ותושב, אנוכי. כלומר, הוא ביטא את ההרגשה הזאת, גר ותושב אנוכי. אבל הוא גילה את זה לאחרים, כלומר, הוא אומר, גם אתם כאלה, לכן הוא אומר, גר ותושב אנוכי, עמכם. גם אתם כאלה. השאלה אם הם קיבלו את הרעיון הזה או לא קיבלו, זה ברור שהם לא קיבלו, נכון? מה הם אמרו לו? מה ענו לו בניכם? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זאת אומרת, אתה לא שייך אלינו בכלל, אתה מלאך. אנחנו מהעולם הזה. אנחנו, יש לנו קברים פה, נבחר קברנו כבר את מתך, אבל אתה נשיא אלוהים בתוכנו. אתה לא משתווה. לא רוצים לקבל את תורתך. זה מה שנקרא שמשבחים הרבה כדי להרחיק. אנחנו לא כמוך. זה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. עכשיו, יוצא לפי זה שהאומה הישראלית היא גרה. אבל כל העולם כולו גם כגרים, רק הם לא יודעים את זה. לכן כשמישהו הופך להיות יהודי, אז אומרים שהוא מתגייר, הוא הופך להיות גר כמונו. כולנו גרים, וגם הוא הופך להיות גר. אבל הוא היה גר גם לפני כן, רק הוא לא ידע את זה. לכן הוא גר שמתגייר. הוא כבר היה גר, ועכשיו הוא מתגייר. כלומר, זאת אומרת, הוא מתוודע על העובדה שהוא גר. זה מובן? עכשיו, אז אם כן, מה שאומר כאן המהר"ל, זה שההיסטוריה הידוע לנו, איננה היסטוריה של עם ישראל. לכן, אל תתפלא שעם ישראל נתון בשפל ובנחיתות פוליטית גדולה בעולם הזה, כי באמת זה לא העולם שלו. בסדר? יפה, זה טרגדיה. אתה נמצא, ראיתי במאמר בעיתון לפני 40 שנה. לא, לפני 30 שנה. מישהו שאל, האם להיות יהודי זה לא מחלת נפש? ויש בזה משהו. זאת אומרת, אתה חי בעולם שאינו שלך. אז איך אתה מרגיש? הרי מה זה המשוגע? המשוגע זה מי ששבר את הסולידריות עם הנורמה החברתית. הוא כבר לא איתנו. אז עם ישראל הוא באיזשהו מקום קצת משוגע, במובן הקולקטיבי של המילה. יש אפילו אפשר גם להבחן את המחלה שלו. זה פרנויה. כן? עם ישראל יש לו פרנויה, מחלת רדיפה, עם בעיה נוספת, זה שהוא צודק. זאת אומרת, זה פרנואיד שצודק. פרנואיד שאיננו צודק, עוד איך שאפשר לרפא אותו. אתה תסביר לו, באמת לא רודפים אותך. אבל עם ישראל הוא גם צודק, באמת רודפים אותו. אז אין תקנה לדבר הזה. כן?
זה בעיה שאין
תדעת פרשנות. שואלים את כנסת ישראל, את בפרנויה? כן, ואתה מפריע לי באמצע. כן, אתה אומר? לא הבנת, בסדר, נו.
זה לא נתן לפרשנות, זאת אומרת, אם החרדי נגיד קורא את זה, או נצרי קורא את זה, ההתייחסות של מוכניות לעומת, אנחנו לא, זאת אומרת, העולם הזה לא שייך לנו, ובעצם...
נכון, זה מה שכתוב.
אז מה? אז כאילו זה... חזק קצת את העמדה שאומרת העולם...
כלומר, יש באיזשהו מקום פה...
שאנחנו שכים עולם אחר.
לא, זה מסביר שהגישה החרדית היא הטבע של עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל באופן טבעי הוא כזה. והתורה מלמדת אותו כיצד לצאת מן הגלות הזאת. כלומר, עם ישראל נמצא בגלות. בגלות מאיפה בעצם? הוא בגלות מהקדוש ברוך הוא. ואז יוצא שגם הקדוש ברוך הוא בגלות, הוא בגלות מהעולם הזה. יוצא לפי זה שאם יש תפקיד לאומה הישראלית, מי שמודע שהוא בגלות, מה התפקיד שלו? לצאת מן הגלות ולהוציא את השכינה מן הגלות. זה המשמעות של דברי יעקב אבינו, שאמר לישועתך קיוויתי השם. הוא לא אמר לישועתי, לישועתך. זאת אומרת, מי צריך ישוע? הקדוש ברוך הוא צריך ישוע. זאת אומרת, אם אנחנו מעכבים את גאולתנו, אנחנו מעכבים את הוצאתה של השכינה ממסגר.
אבל מתי הגאולה? זה יוצא בעולם הזה. איזה יכולת יש לנו להגיע לעולם הזה?
זהו, צריך לשנות את העולם הזה. צריך לשנות אותו. כלומר, כשאתה מקים את מדינת ישראל, אתה משנה כבר את המפה. כלומר, ימות המשיח...
כן העולם שלנו.
לא. זה כבר לא העולם
הזה.
בוא נסביר לך משהו. יש ביטוי בתלמוד, אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא כך וכך. אפשר שיעבוד מלכויות, כן? אז לא כך מובן הביטוי הזה. אין בין העולם הזה לימות המשיח. זה סימן שכשאתה מגיע לימות המשיח, אתה כבר לא בקטגוריה של העולם הזה. זה עולם אחר. אף על פי שזה העולם הפיזי והעולם הפוליטי, אבל זה כבר לא אותו דבר. אם אין שיעבוד מלכויות על עם ישראל, אז כללי המשחק ישתנו, זה כבר לא אותו עולם. וגם זה הדרגתי, כמעט.
אז העולם הפיזי זה העולם הפיזי...
אנחנו לא מדברים על פיזי או רוחני. כי גם העולם הפיזי זה תלוי איך אתה מסתכל עליו. אתה יודע, שמת לב שילדים רצים בכביש ולא שמים לב שמכונית באה. שמת לב לזה? למה הם לא שמים לב? כי המיקוד של העיניים שלהם הוא שונה מאשר אצל מבוגר. זה הסיבה שצריך להחזיק להם את היד.
כי ההכרה שלהם
שונה. לא, 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 לא. הם מסתכלים על העולם אחרת. יותר מזה, אם ילד ייכנס לחדר הזה, איפה שעכשיו אנחנו עובדים נצח ישראל, מה זה בשבילו? זה זירת משחקים 10. פה אפשר לשחק בג'ולות, פה אפשר לשחק מחבואים, יש פה כל מיני דברים מעניינים, כן? אפשר לעשות מטוסים, יש פה הרבה נייר, כן? ברור. אז הוא לא בעולם שלי. פיזית הוא נמצא, וזה משנה. הוא בעולם אחר. כך שכשאתה אומר, העולם הפיזי, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. העולם הפיזי זה קליפה.
אז גם בין... דתי לחילוני, כל אחד חי בעולם אחר. כשהוא ייכנס פה לפיתת אמונה, הוא יסתכל איזה מסעדה הוא יכול לפתוח פה, ואיזה זה...
אני לא יודע אם זה דתי וחילוני. יש אדם. כן, בסדר. אפשר. נכון. זה כמו שאני זוכר, לפני כמה שנים, אני התלבטתי, האם ללמד באיזשהו מקום. במקום הציעו לי עבודה. והאם התלבטתי כל מיני התלבטויות רוחניות, האם זה טוב למשרד, לא טוב למשרד. דיברתי על זה עם ידיד שלי, שהוא איש עסקים, הוא אומר לי, תבדוק טוב טוב את התנאים, אם הם מציעים לך פנסיה, האם יש קופת גמל. טוב, מה אני יכול לעשות?
זה אתה יכול להסתכל אותי על העולם?
ודאי, זה משהו אחר לגמרי.
אתה מגדיר את זה ככל אחד חי בעולם אחר?
ודאי. הייתי אומר אפילו באופן קיצוני, כל אדם חי בעולם אחר. כי אני זה אני ואתה זה אתה. אז אנחנו כבר בעולם אחר.
השאלה אם אנחנו מגדירים את העולם אחר, אפשר להבין את זה כעולם אחר, כאילו בסדר, כל אחד חי בעולם שלו, אבל מציאותית אנחנו חיים...
מה זה מציאותית? אני לא יודע מה זה מציאותי. אין דבר יותר מציאותי מן ההכרה.
אנחנו גרים, כאילו פיזית, אנחנו גרים באותו...
אני לא יודע מה זה פיזית, אני אומר לך שזה שפיע את הדברים האלה, מחילה מכבודך. המושג פיזי הוא מושג שטחי ביותר. זאת ההחלטה שלך לראות אותו ככה. זאת ההחלטה של, ההכרה שלנו להתייחס, נגיד, אל העולם הזה כאל המציאות הממשית. זה יש ב... תאמר ככה, בעולם הזה, נצייר לך את זה ככה, יש הרים, נכון? הנה למשל פה אנחנו בקריית משה, על גבי גבעה די גבוהה, אחת הגבעות הגבוהות בירושלים. אנחנו בגבעה, בהר. ויחד עם זה יש קולות שמתהלכים. הנה אנחנו מדברים עכשיו, אתה ואני. יש לנו קולות. נפסיק לדבר, הקולות האלה ייעלמו, ההר יישאר, נכון? עכשיו, מה קרה במעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות, הקול הפך להיות הדבר הממשי, ואת ההר, עשן, הוא הפך להיות עשן. אז העולם מתהפך. מה שחשבת על אובייקטיבי מתברר כלא ממשי כל כך, והדברים שחשבת שהם חולפים, הם דווקא הדבר המוצג. אפשר להבין שלאכן העם הבין שהוא הולך למות. זה המצב של המוות. אז הוא פחד מאוד. וירם וינור ויעמדו מרחוק. כי במוות אתה רואה התהפכות העולם. העולם הזה הופך להיות לא ממשי. ואז אתה רואה שדברים שעד עכשיו חשבת אותם לא ממשי, הם ממשי.
הדוגמאות שהיו כרגע, הם בעניין ששרצו של אדם ואדם באופן התרבותי. הדוגמאות שהיו...
נו. כן, אתה צודק. אז אני אומר שיש שינוי של כללות המציאות. לכן דור אינו דומה לדור אחר. כלומר, זה לא רק... הבאתי את הדוגמה של הפרט כדי להקל על ההבנה. כן, עם הילד עם הג'ולות. או הגולות, תלוי איך רוצים. יש המון ג'ולים. טוב, אז יש שיבת השכינה לציון. המחזיר שכינתו לציון, זו פעולה קולקטיבית. כלומר, מה שקורה בגאולה זה התחייה של הזהות הקולקטיבית שלנו, נשמת האומה. כתוב לכן, תיכתב זאת לדור האחרון, מה המשך? ועם נברא יהלל יה. מה זה עם נברא? מה הוא נברא? כן, הוא נברא מחדש. כן, מה? בבקשה.
אני רק מבין שאם מישהו רוצה להסתכל, הוא נשאר באותו פרספקטיבה. זאת אומרת, אם מישהו מסתכל על העולם הזה באותה...
יש אנכרוניסטים. יש אנכרוניסטים. יש אנשים, למשל, אני שמעתי אנשים עם כוונות טובות. הם אומרים, חבר'ה, עוד מעט הגאולה. תתכוננו, עוד מעט יש גאולה, עוד מעט יש משיח. כלומר, זה דומה בערך לאדם שמתהלך בצהריים ואומר, עוד מעט יעלה השחר. שהאמירה הזאת יש לה מקום 8 שעות לפני כן, ועכשיו רחמנות עליו.
על מה שהוא רואה זה באמת מה שהוא רואה, כי הוא מחליף לראות איזה כך.
לא מדויק, כי סך הכל מצד הכלל יש שינוי, וזה מה שנקרא צדיק ורע לו. כן, מסביר את זה רבי נחמן מברסלב. מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שאין הלכת מותו. הוא צדיק, אבל הוא לא של הדור הזה, הוא של דור אחר, אז רע לו. בסדר? לפי זה מה זה צדיק וטוב לו? צדיק שהלכה כמותו. אז לפי זה מה זה רשע וטוב לו? זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. והרשע ורע לו, זה רשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו, אז רע לו. הוא אין לו סיכוי גם לחזור בתשובה, כי הצדיק לא מבין אותו. טוב, איפה היינו? אז מה שאומר כאן, אני חושב רוזל דברי המהר"ל, והתשובה על זה, כן, בשורה 6, והתשובה על זה. כי חכמנו, זיכרונם לברכה, בדבריהם הנאמנים, הגידו לנו תעלומות חוכמה. השאלה שלך אלי הייתה בהחלט במקום, כלומר, זה נכון, הגישה שאתה מכנה אותה חרדית היא הגישה הטבעית, הספונטנית של האומה. אהבת הגלות יש בעם ישראל, והמשימה של עם ישראל זה להוציא את עצמם ואת הקדוש ברוך הוא מן הגלות, כאילו שאהוב ואהובה שקבעו לעצמם פגישה במקום פלוני, אז צריכים להגיע למקום. אחד לא רוצה להגיע, אומר אני נשאר בגעגוע, הוא הורס את כל השידור. אז אפשר לומר, קבענו פגישה עם הקדוש ברוך הוא בהר הבית ביום זה וזה, אז צריך להגיע. כן, חכמינו זל בדברי מהנאמנים יגידו לנו תעלומות חוכמה, כי העולם הזה אינו מיוחד בישראל. ואם היו ישראל מוכנים לעולם הזה והיה חלקם בעולם הזה, היה זה שאלה גדולה, כאשר החטא שלהם היה גורם כל כך אריכות הגלות. אבל ישראל אין ראוי להם העולם הזה, ואין עיקר חלקם בעולם הזה הגשמי. רק ישראל כל מעלתם ומדרגתם שהם נבדלים מן הגשמי, ואיך יעלה על הדעת שיורשים עולם הזה הגשמי? אתה עוד רוצה להצליח. אתה שייך לעולם הבא, ואתה עוד רוצה להצליח בעולם הזה? לא ילך לך. כן? זה לא. מה? נכון, נכון. כן, ברור, ברור. כן, זה הבעיה. כן. יש לנו קושי בעולם הזה, אין שום ספק.
כן? אז למה שלא נשאר בגלות?
כי זה בדיוק המצב הרע, אנחנו צריכים לשנות את העולם. כלומר, אם אתה במצב רע, מה זה אומר? אתה צריך לשנות אותו.
אבל כאן אין לי שום סיכוי להגיע לעצמו.
למה אין שום סיכוי? כל זמן שהעולם הזה הוא עולם הזה, אז תשנה את העולם.
גם העולם הזה וגם העולם הזה.
לא, תשנה את העולם הזה. ואז העולם הזה הופך להיות ימות המשיח. כי זה יעבץ, רבי יעקב נעמדי, בסידור שלו, בחלק הנקרא סולם העולה בית אל, הוא מסביר שכל הגלות זה, כל הייסורים של הגלות זה רמיזות של הקדוש ברוך הוא, שהוא דורש מאיתנו לגאול אותו. כלומר, לעלות לציון. איך הוא כותב? כמו שאנחנו לא עושים את זה, הצרות ממשיכות. אשמתנו. כך אומר היעבץ. להקים את ההסתדרות הציונית העולמית, את הסוכנות היהודית, לייבש ביצות, לפגוש את הסולטן הטורקי ואת הקייזר, כל מיני דברים כאלה. מה? זה כולם, זה אני מסכים איתך. ודאי שזה... אתה צודק. זאת אומרת, יצאנו לגלות מפני האבונות. לכן יש שלב ראשון של הגלות שבו צריך לחפר על האבונות. זה דבר ראשון. השלב הזה הסתיים לפני בערך 800 שנה. זאת אומרת, כך אומר הזוהר, נתנה נשוממה כל היום דבר. מה זה כל היום? מה זה יום של הקדוש ברוך הוא? אלף שנה. אלף שנה אחרי חורבן בית שני, זה אי אפשר לצאת מהגלות. אתה עדיין צריך לספוג את, את הרשעות שלך. אתה עשית דברים רעים מאוד מבית שני. אז צריך קודם כל לתקן את זה, להפוך אותנו לאומה המוסרית בעולם, הרוחנית בעולם וכו'. זה כך אלף שנה. אחרי אלף שנה, די. אז התחילו מסע יציאה. מעניין, לפני כן לא היו כלום. לא היה.
אבל המסע,
ועוד איך? הפכנו להיות האומה הצדקת בעולם, מנותקים מכל חיי מדינה, מכל חיי כוחנות אפילו, ואז הפכנו להיות אנשים ישרים וטובים וצדיקים. למרות שטענו עלינו שאנחנו מלווים בריבית ואנחנו מרמים את הגויים. אבל היינו האנשים הטובים ביותר.
יום כאילו מתי קוראים את שמה, זה הכוונה? שכאילו עבר היום, ואז אנחנו כאילו יכולים לאכול
בתרומה? כן, זהו, משהו כזה. הגיע הזמן, נצטרך לצאת. אלף שנה זה מספיק. כל היום דבר. כן, זה הזוהר אומר את זה על שלושת השבועות. שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יצאו. אז הזוהר אומר, לאלף שנה.
ומה שהקמנו עד עכשיו
לאשמתנו? כך אומר רבי חיים ויטל. תערות
בגלות.
כן, זה בעניין. מהאלף השישי והאלף זה נדבר. אז נגיד, אחרי אלף שנה, עד שיגמר האלף החמישי, יש כשהוא אומר, כי האלף החמישי, כי נגיד מידת ההוד, והוד זה דבר, אז כל היום דבר זה כל האלף החמישי, יש כאלה שכתוב את זה ככה, כן? נו, אלף השישי נגמר. הוא פרק החולץ, אז אתה צודק, יש גם באורות, מדבר הרב על זה. כשעם ישראל מתעורר, זה בגלל שהוא מרגיש שהוא כבר שילם. כי כשאדם חוטא, והוא יודע שהוא עוד לא שילם את חטאתו, אז אין לו תעוזה אמיתית להראות את פניו. הוא גמר, אז יש לו תעוזה. ספרי המוסר זה ספרים חשובים ביותר. לא, למה? ספרי המוסר נכתבו כדי שאתה תהיה צדיק, אני יהיה צדיק, הוא יהיה צדיק. זה תמיד צריך ספרי מוסר. אין דור שבו לא צריך ספרי מוסר. מה, אני יצר הרע באדם? אני יצר הרע. אבל מכאן ועד להאשים את האומה הישראלית שהיא רשעה, יש גבול. יש הבדל עצום. הוא בפרק החולץ, במסכת יבמות דף מ"ז עמוד א', גר שבא להתגייר. אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אין אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, סחופים וטורפים ויסורים באים עליהם? כלומר, יש הנחיה, כשמישהו רוצה להתגייר, אנחנו צריכים לשכנע אותו שלא כדאי. זה מעניין. מה הדבר שמשכנע הגוי שלא כדאי להיות יהודי? אז הרבה פעמים אני שומע, שואל את השאלה הזאת, תלמידים אומרים, שמירת שבת, כשרות, זה קשה כל הדברים האלה. אז מעניין שהדברים האלה, הגמרא מביאה אותם בתור טענה שנייה שאומרים לו. זה הטענה השנייה. זאת אומרת, כשרוצים לדחות אותו, אז הדבר השני שאומרים לו זה, אתה יודע שהמצוות זה קשה. אבל הדבר הראשון ששואלים אותו זה האם אתה מוכן לסבול מה שאנחנו סובלים. זאת אומרת, האם אתה מוכן לקבל על עצמך את הגורל ההיסטורי של האומה שלנו. כלומר, צריך ראשית כל הזדהות לאומית, ולאחר מכן הזדהות דתית. לא הפוך. כי אם זה הזדהות דתית בלי הזדהות לאומית, זה הנצרות. מה זה הנצרות? זה יהדות בלי עם ישראל. וכאן מדובר, קודם כל עם ישראל, אחרי זה ארץ ישראל, אחרי זה אלוהי ישראל. איך אמרה רות המואביה? עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. אז קודם כל מקבל עמך עמי. אחרי זה אלוהייך אלוהי. אבל השאלה אם אתה קודם כל מזדהה עם עמך עמי. אז זה מה שכתוב כאן. מה ראית, אבל מה היה ההזדהות עם עם ישראל? ההזדהות היא עם הצרות. האם אתה מוכן לאכול את הקש שאנחנו אוכלים? אז מה ראית, שבאת להתגייר, אין אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, סחופים וטורפים ויסורים באים עליהם? והיא אמר, יודע אני, אף על פי כן, איני כדאי, מקבלין אותו, וכו'. ואומרים לו, כלומר, הלוואי והייתם מקבלים אותי. כן? ואומרים לו, הווה יודע, הווה יודע, שהעולם הבא אין מתוקן אלא לצדיקים. הצדיקים הכוונה לישראל, כי זו הגרסה האמיתית. וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל רוב טובה ורוב רענויות. עד כאן. ומעטה. יש לי שאול. למה אינם יכולים בזמן הזה לקבל רוב טובה? כלומר, זה המערל מתעכב על המילה הזאת. עם ישראל לא יכול לקבל רוב פורענויות, זה אפשר להבין, כן? יותר מדי פורענויות, קשה, אפשר לסבול. אבל למה רוב טובה אתה לא יכול לקבל? תקבל רוב טובה, מה יש? יש ביטוי כזה ב... אצל היהודי, אצל אחינו האשכנזים אומרים גויים נחס. למה זה גויים נחס? נחת של הגויים. זה אצל הגויים הם יש להם ארמונות, יש להם צבאות, יש להם עושר, יש להם אומנות, יש להם הכל. טוב להם, לגויים. יהודי הוא תמיד ככה, השטיבלר אף פעם לא נקי. תמיד יש פורמייקה שבורה. יש משהו לא בסדר שם. אין גויים נחס אצל. אז מה שאומר כאן, ומעתה יש לשאול, למה אינם יכולים בזן הזה לקבל רוב טובה? מה הוא אמר לה? אבל הפירוש, שאם היו ישראל מקבלים רוב טובה בעולם הזה, היה מדרגת ישראל מדרגת הגשמיים. אבל אין דבר כך, כי ישראל מדבקים במעלה האלוהית, הבלתי גשמי, ולפי זה אינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה, הגשמי. וכן, אינם יכולים לקבל רוב פורענויות. למה? בשביל המדרגה האלוהית, אשר לא יעזוב אותם לגמרי. כלומר, ריבונו שלם לא מזניח אותנו טוטל, שיהיו נדחים בני העזבים באשר הם מוכנים אל העולם הבא. מה השאלה המתעוררת מיד שקוראים דבר כזה? שלא ייתכן רוב פורענות. מה השאלה המיידית? מה? מה עם השואה? השואה זה מצב שבו עם ישראל היה נתון להפקר גמור. כן, זה לא סתם כמו פוגרום פה, פוגרום שם. השואה זה קטגוריה אחרת לגמרי. שבו אנחנו רואים שלא היה עוזר וסומך לישראל כלל וכלל. אז מה זה? אינם יכולים לקבל רוב פורענויות, שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם לגמרי. נו, ומה עם השואה?
נשארנו,
כן, ודאי. כן, תודה. נשאר משהו, כן? עם הלשון בחוץ. אז יש פה משהו שצריך בירור, כן? מה הדבר הזה?
כתב
אשמתנו. אין שום אשמה שהיא פרופורציונלית לאימת השואה. שום אשמה. ברור? כי זה קטגוריה של רשע מסוג אחר לגמרי, זה לא מהעולם הזה, זה יכול להיות שאומר כמין אסתר פנים, התגלות דרך האסתר.
גם גלות מצרים קצת ככה, לא?
בגלות מצרים היה משהו כזה, אבל זה במדרש, אני לא יודע אם זה במציאות. יש איזה שואה מדרשית לשואה היסטורית. כן? מה? כלומר, המדרש רוצה להגיד לך, תשמע, זה יכול להגיע גם לזה. השאלה אם זה באמת קרה, קשה לומר, מה? אבל היה משהו כזה, בכל זאת, השיעבוד היה קשה מאוד, וקילה בנו הרבה, כן? מה אתה אומר? טוב, זה אתה שואל שאלה כללית, לגבי מהות המדרש, מתי המדרש מתכוון לעובדה היסטורית, מתי לא, ואתה יודע, אני לא אענה לך. למה? לא שאני לא רוצה, אבל זה לא הנושא. צריך בשביל זה שיעור בפני עצמו.
אז ספציפית, מה היה שזה באמת לא משהו היסטורי? הרי במצרים גם היה, היום מחלים בנו 150 פנקות כל יום,
איפה, איך כתוב? וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, נכון? וחמושים, אחד מחמישה, ויש אומרים, אחד מחמישים, אחד מחמש מאות, ואחד מחמשת אלפים. אחד מחמשת אלפים, זאת אומרת, אתה צריך להניח שהיו 2 מיליון יהודים כפול 5,000, זאת אומרת, 10 מיליארד יהודים היו במצרים. אז אתה מאמין בזה. אז אם בדעה של אחד מחמשת אלפים אתה לא מאמין כעובדה היסטורית, אז זה אומר לגבי בכל הדעות של זה. דבר נוסף, איך כתוב ברשי? זה משהו מדהים מה שאומר רשי. וחמושים עלו, מה אומר רשי? אין חמושים אלא מזוינים. זאת אומרת, שיצאו עם נשק. דבר אחר, אחד מחמישה. אז מה אתה אומר לי? אין חמושים אלא מזוינים. הנה, יש לך פירוש אחר. אלא מה רשי רוצה לומר? שבאמת, מבחינה היסטורית, אין חמושים אלא מזוינים שיצאו עם נשק. אבל רק אחד מחמישה מוכן לשאת נשק. בדיוק
היום.
משהו כזה. כן.
אמרנו שאנחנו לא מביאים את עצמנו ולא מקבלים את עצמנו למדרגה הרוחנית, אז אנחנו מקבלים אנשים בגלל שאנחנו נשארים בעולם גשמי?
אבל זה... לא, 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 לא. אנחנו לא מקבלים אנשים על הישארות בעולם הגשמי. אין דבר כזה, כי זה לא חטא. עונשים מקבלים על חטאים. מה?
אז אם זה לא העולם שלנו, שגם לא נקבל פה עונשים. אם אנחנו נותקים מהעולם...
זה לא, אז מה שמסביר לך המהר"ל, זה לא עונש. הכשל, השלומפריות היהודית בעולם הזה, איננה עונש. אלא היא תוצאה הכרחית של זרות. כלומר, תיקח בן אדם, ת, תשים אותו במקום שהוא לא מכיר את כללי המשחק. זה יהיה האדם המעולה בעולם, זה לא יעזור. הוא יתבזה. כן? אז זה לא עונש, זה פשוט המציאות, הוא לא במקום שלו. אבל לגבי השואה, בהחלט יש פה מקום לשאלה, כי כאן המהר"ל אומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזב. לכן, זה נקרא לא עומדים ברוב פורענות. הנה, עמדנו ברוב פורענות. מה הדבר הזה? אלא כנראה יש כללים נוספים לסיפור הזה. יש כנראה איזה שהם זמנים בהיסטוריה שבו הדבר הזה הוא אפשרי, וזה עסקנו בזה בהזדמנות אחרת. נכון?
מה?
רוב פורענות זה... זה בכל הבחינות ביחד. הנה, הוא אומר לך, אשר לא יעזור אותם לגמרי שיהיו נידחים ונעזבים באשר הם מוכנים לעולם הבא. ובעולם הזה צריך אדם לתקן עצמו לעולם הבא, לכן הם צריכים להיות מקוימים בעולם הזה. זאת אומרת, צריך שיהיה לנו איזשהו קיום. לכן אני אמרתי שהקושיה מהשואה היא חזקה, אני גם לא, גם עליה אני לא מתכוון לענות. כי זה לא הנושא שלנו, רק אני מזכיר שתדעו שהסוגיות האלה קיימות, שזה לא... שאי אפשר לפתור את זה בפשטות.
והתקופה הטובות של עם ישראל זה גם מחוץ לכלל
המשחק?
והתקופה הטובות של עם ישראל, זה גם דוד ושלמה,
נו.
זה גם מחוץ לכלל המשחק?
כן, בוודאי. כלומר, זה משהו לא נורמלי. זאת אומרת, ימי דוד ושלמה הם בבחינת מן עולם הבא. זה השלה אומר. שימי... כשבית המדרש בנוי זה עולם הבא. ולכן היו כמה זמנים בעולם הזה של מן עולם הבא. השאלה למה זה היה? כלומר, לפי זה אני מבין למה המקדש נחרב מדי פעם. כי המקדש הוא לא מהעולם הזה. לכן הוא כמין גוף זר שמדי פעם נדחה. זה אין פלא. טוב. ואל יקשה לך מן אשר אמרנו למעלה, כי ישראל הם מוכנים יותר מכל לקבל עונש ואיסורים. מצד אחד אתה אומר לי, אינם יכולים לעמוד ברוב פורענות. מצד שני, בפרק הקודם אמרתי לי, עד רבה, עם ישראל, לפי מעלתו, הוא מקבל עונש חוטף ככה חזק. הוא אומר, שניהם אמת, הם אמת. כי הדברים שאמר בכאן, כי ישראל יכולים לקבל רוב פורענות, היינו פורעניות שיהיו חס ושלום נאבדים. או, אני מסביר לך עכשיו, מה זה? שלא יהיו יכולים לעבוד השם יתברך מרוב הצרות. לא. או שלא יהיו יכולים לעבוד השם יתברך מרוב הצרות. זה לא שמדת טלית. נאבדים, כן, זה השמדה טוטלית. או, מסביר לך גם כן מה זה עוד רוב פורענות, שלא יהיו יכולים לעבוד השם יתברך מרוב הצרות. או, שלא יהיו יכולים לעסוק בתורה מרוב הצרות, חס ושלום. ודבר זה היה נחשב גם כן עיבוד להם, שהרי לא יהיה להם עולם הבא. כן, יש באמת בעקבות השואה, היה משבר אמוני גדול מאוד, אצל הרבה אנשים צדיקים. כן, לא שלא יהיה להם עולם הבא. מה שכתוב כאן עולם הבא בה, זה סתירה בשתי תבחינות. א', יש העולם הזה נברא בה, ולא העולם הבא. ב', שבכלל המילה בא בעברית קודמים אותה באלף, ולא בה. אבל יש יישוב כללי לשתי השאלות, והוא שיש כלל במעדורה הזאת שיש טעות לפחות בכל עמודה. כן. ודבר זה, מה? כן. ודבר זה בוודאי, אינו. כי כבר אמרנו כי הצרות מקיימים אותם עד שהם מקוימים, ואם היה מגיע להם כך, היה ביטול להם. וזו התשובה בעצמו על אורך גלותנו, שאין ראויים ישראל להיות להם עולם הזה למעלתם, שאין חלקם טובת והנעת עולם הגשמי. והנה. עכשיו, כל הדברים האלה שהוא אמר, הוא אמר את זה בלי מקור, אם שמתם לב, כן? הוא מסביר, אופן כללי, את הרעיון, אחר כך הוא יסביר לכם שזה כתוב גם בדברי חז"ל. והנה, בערוך חכמים, סיבת עריכות הגלות באופן אמת, והדעת נותנת ומקבל הדברים האלה, ונתבהר זה מדבריהם זיכרונם לברכה, עוד אצל עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. כמה מדובר שמה לאחד מהמוראים שעבר מה שנקרא מוות קליני, כלומר הוא היה במצב שחשבו אותו למת, בסוף הוא קם לתחייה, ואז שאלו אותו מה ראית. אלה כמו כל הסיפורים, היום מוסיפים הרבה סיפורים כאלה. כן, זה האמת היא שבמאה ה-20 מי שהתחיל עם זה, זה הייתה אישה בשם משהו, אולי אסתר, לא יודע, משהו, קובלר רוס. כן, שוויצרית אמריקאית, אמריקאית שוויצרית, רופאה. שחקרה לראשונה את התופעה הזאת של החיים שאחרי המוות וכדומה, והגיע לכל מיני מסקנות מאוד מעניינות בדבר הזה. כן? ואחר כך השתמשו בזה גם הדתיים שלנו, ורצו מזה להוכיח שהיהדות היא אמת. חבל. כי של עצמו זה מעניין. כן. עכשיו, אז שמה, בגמרא שאלו את האמורה הזה, נו, מה ראית? אז הוא אמר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמרו לו, עולם ברור ראית. כלומר, מה שראית זה העולם האמיתי. כן, עכשיו יש שם תוספות מאוד מעניין. התוספות שואלים, מה זה העליונים למעלה, ועליונים למטה ותחתונים למעלה.
פה יש פסחים.
מסכת פסחים. נון עמוד ב', כן, אבל לא, זה כנראה טעות. לא, אולי זה דווקא זה פסחים, זה בטוח. אנחנו נבדוק ג', לא, אדוני. טוב, אני לא זוכר באיזה דף זה, אבל אני אגיד לכם מה התוספות אומרים. התוספות אומרים שיש מסורת שקיבלו מהגאונים, שקיבלו מן רבנן צבוראה, שקיבלו מן האמוראים, שמה שראה אותו אמורה, עליונים למטה ותחתונים למעלה, זה שהוא ראה את רב יהודה למעלה משמואל. רב יהודה היה תלמידו של שמואל. לא, לא כתוב. הוא אמר, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אבל יש מסורת שהגיעה מהאמוראים עד ימי בעלי התוספות, דרך הסבוראים והגאונים וכו', שמדובר שראו, הוא ראה את רב יהודה למעלה משמואל. והתוספות אומרים, למה זה קרה, שהוא ראה את רב יהודה למעלה משמואל? שפעם אחת רב יהודה למד אצל שמואל, ואישה אחת באה להתלונן שעשו לה עוול, ושמואל לא השכיח עליה. ואז רב יהודה שאל את שמואל, מדוע כבודו לא מטפל בבעיה שלה? הוא אמר, כי ראש הגולה צריך לטפל בזה. אז כיוון שהוא זרק את האחריות על ראש הגולה, אז הוא בגלל זה היה למטה מרב יהודה, שהוא כן היה רגיש לדבר הזה. תלמדו מזה משהו לגבי הקדימה של המוסר הפשוט ללימוד תורה. לא, רב יהודה, ראש הגולה היה מרוקבה. מרוקבה. רב יהודה היה רק תלמיד.
אתה יודע שמרשים את הדבר הזה,
יכול שכן, לא, ודאי שמתנהל מאחריות. זה נכון שראש הגולה צריך לטפל, אז גילו שמואל אמר שהיא תלך לראש הגולה, מה אם בלבלתי את המוח, אני עכשיו לומד תורה איתך. על זה נאמר שבגלל זה התהפכו התפקידים למעלה. טוב, אם זה נכון, זה רבנו חננאל מביא את זה. רבנו חננאל היו לו מסורות בדברים האלה. טוב, מי יודע. אני חושב שכן. צריך להסתכל בתוספות בדיוק איך הלשון מובא שם. טוב, על גבנים. המהר"ל פה מרחיב את המושג של תחתונים למעלה ועליונים למטה, שעניין עולם הזה ועולם הבא הם מחולקים. כי זה גשמי, וזה נבדל מן הגשמי. ולכך אין כל אדם זוכה לשתי שולחנות. לכן מי שתחתון בעולם הזה עשוי להיות עליון בעולם הבא. ודבר זה רמזו חכמים, אגב, הגמרא שמה שואלת, אני גם מספר את דבר מעניין, שהרבנים שאלו את החכם הזה, ואיך הרבנים נראים שם? ענן, איך היא אבינן? ככה שאלו אותו. ואז הוא ענה, כמו שאנחנו כאן, אנחנו שם. מה זה אומר? מה? אה?
תכתוב
את הגמרא.
לא, זה לא כתוב את הגמרא שלנו הקודמת.
למה? זה המשך הגמרא שם. בן ששאל אותו איך אנחנו שם, אז הוא אמר, כמו שאנחנו כאן, אנחנו שם. זאת אומרת שהרבנים כאילו לא חיים בהיסטוריה. אז זהו, זה קצת סותר. קצת סותר.
אבל לפני רגע דיברנו על זה שהרבנים לא חיים בהיסטוריה.
טוב? אפי אתה... אז זהו, זה כאילו יוצא מן הכלל כזה. טוב, אני יודע. יש פה אפשרות לברר את זה. לא, לא דווקא. יכול להיות גם. זה, הנה, כאן במפתחות כתוב שזה בפה זין. בפסחים פה זין. אולי גם מבטיח יש טעות, אני יודע.
לעתיד לבוא זה יתבייר כל השעות.
לעתיד לבוא. לא. זהו, זה לא הולך. הוא מפנה. מה? שם כתוב נון המובדת גם כן, לא, זהו. אכלנו אותה, יאי. טוב, אז לא נדע עכשיו. נסתדר, נסתדר, אל תדאג. טוב, שעניין עולם הזה ועולם הבא הם מחולקים, כי זה גשמי זה נבדל מן הגשמי, לכן ולכך אין כל אדם זוכה לשלטון. זה דבר זה רמזו חכמים פרק החובק. אמר רבי אבא. זה קלי, כל מי שבעולם הזה, כל מי שבעולם הבא עליון, עשוי דווקא בעולם הזה להימצא מצב של תחתון, בגלל שאין אדם זוכה לשתי שולחנות.
והרבנים לא שחקים במשחק.
כן, כאילו הם בחוץ. אמר רבי אבא, לעולם תהה מן הנרדפים ולא מן הרודפים. שאין לך נרדף בעופות יותר מן תורים ומן בני יונה, והכשירן הכתוב לגבי המזבח, עד כאן. כלומר, מכל העופות, שני העופות היחידים שאפשר להביא על המזבח, זה תור או בן יונה.
החוץ העופות תורסים אותנו,
ואחרי זה שפותים אותנו למזבח. איזה יופי, עולים על המזבח. ובמדרש, האלוהים מבקש את נרדף, רבי יהודה בר סימון, בשם רבי יוסף בר נהוראי. לעולם הקדוש ברוך הוא מבקש הנרדף. הבל נרדף מפני קין וכו'. עד ישראל נרדף מכל האומות. ובחר, אמרתי לכם שיש פרנויה. כן. ובחר בישראל שנאמר, ובחר בחר השם.
הרב שואל שאלה?
מה השאלה?
הרב מסביר שקוראים את זה, אז אנחנו צריכים להבין שזה תיקון. התורה מתקנת את הנפש הישראלי שרוצה לברוח למעלה. אבל פה המהר"ל לכאורה מצדד בעמדה שהיא אומרת ככה, אנחנו בזאת עמדה שזה תפקידנו.
מה הספר שאנחנו לומדים? מה שם הספר? נצח ישראל. נצח ישראל מחולק לשני חלקים. חצי הראשון של הספר מדבר על הגלות, חצי השני על הגאולה. אז אם לומדים רק את החצי הראשון על הגלות, לא גמרנו. למשל, תראה, בספר הכוזרי, שגם כן ספר ששם המלך כוזר במאמר שני שואל את החבר, למה אתם לא יוצאים מהגלות? למה אתם לא עולים לארץ ישראל? מה עונה לו החבר? הוא מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. נכון? רק ששוכחים שבסוף מאמר, זה כולם מצוטים לצטט. שוכחים שבמאמר ראשון שמה אומר לו המלך, למה אתם לא מקבלים את הגלות באהבה? אז אומר לו, מצאת מקום כאבי מלך כוזר. כן? זאת אומרת, אם היית קורא רק את מאמר ראשון, היית אומר, ספר הכוזרי הוא ספר גלותי. אתה קורא מאמר שני, הוא ספר גאולי. מה האמת? שהוא שני, זאת אומרת, הוא מביא, מסביר לך איך צריך לחיות את הגלות, איך צריך לחיות את הגאולה. ובדה! כשהוא מדבר על שלושת השבועות וכל מה שמתחייב מזה. נבחר בחר בחר השם. רבי אליעזר ברבי זמרה. שור נרדף מפני הארי. עז מפני נמר. כבש מפני זאב. לא יקריבו לפניו, לא מן הרודפים, אלא מן הנרדפים. וזה, כי כל דבר שהוא בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, אין לו שייכות אלא נבדל מן הגשמי, מפני שחלקו בעולם הגשמי בלבד. ודבר אחד שייך לשני דברים שהם מחולקים, כי העולם הזה הגשמי מחולק ונבדל מן העולם הבלתי גשמי, ולפיכך זה שהוא נרדף בעולם הזה, מוכר שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי. אגב, היום כל אלה שמדברים על להישאר בגלות, לא נראה לי שיש בעיה גשמית שם. זה לא מאהבת הנבדלות. מובא בספר חסד לאברהם, לא, מובא בספר טוב הארץ. טוב הארץ זה ספר שנכתב על ידי שני רבנים ביחד, על ידי הרמז והרנש ביחד. הרמז רבי משה זקות, והרנש רבי נתן שפירה, שני מקובלים שחבל על הזמן. הם כתבו ביחד ספר קטן על ארץ ישראל. הם אמרו, היו ביחד איזה לילה, אמרו אותו, יאללה, בוא נכתוב ספר על ארץ ישראל. שם הם מסבירים בין היתר, מעלת בני ישראל בארץ ישראל בזמן המשיח. אז הוא מתאר ככה בצורה ציורית של העתיד לבוא, בני ארץ ישראל יעופו באוויר, יהיה להם כנפיים ככה, ובני גלויות יבואו ויגידו, היי, למה זה לא פייר? למה להם יש כנפיים ולנו לא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רציתם, כי אתם לא רציתם את מה שהם רצו, הם רצו רוחניות, לכן עלו לארץ ישראל, אתם רציתם כסף וזהב, אז זה מה שהתקבלו. ואז הים יפלוט את כל האוצרות שנפלו בים והם יקבלו את זה. כל אחד יקבל מה שהוא רוצה, יקבל כנפיים, זה יקבל כסף. כן, שאם לא היה מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי, מה אתה מעדיף, כנפיים? שאם היה לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי, לא היה אחר עודפו לכנוס תוך גבולו, מאחר שמיוחד אליו העולם הגשמי, ומאחר שאין מיוחד אליו העולם הגשמי, הוא שייך אל השם בר ביותר, שבר נבדל מהעולם הזה הגשמי, ולכך אף בבהמות ובעופות אשר הוא נרדף בעולם הזה, מורה כי אין לו דבר בעולם הזה, והוא אל חלק השם בר אשר הוא נבדל מהגשמי, ולכך מאחר שהדבר ברור אצלנו כי ישראל מיוחד הבלתי גשמי, איך נאמר שיהיה עיקר חלקה בעולם הזה, עד שהוא ישראל ברוב הזמן בעולם הזה בממשלה ובגדולה, ומשל דבר זה לא ידע בנמצאים, ובמדרגתם, וההבדל שלהם, מה שהוא שייך לנמצאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.